Yeah, לא לגמרי בטוח, באמת הוא מתכוון לספור את כל היהודים והערבים, את כל החוגרים האלה על איזשהו מסלול אחד ואת האחרים על מסלול אחר. יש סקאלה שונות שבהן אפשר לבדוד את העניין מול השנייה, אבל אני חושב שתורים בסקאלה, כל סקאלה זה איזשהו תוצאה אחרת. דיברנו כבר לא פעם על זה שלמשל ברמת הבהירות זה ברור של ראייה גדולה מהשנייה. הראייה זה אמצעי הכי טוב של לדעת מה באמת קרה, מה בין המשל. הראייה זה אמצעי הכי טוב שישנו. הרגיל זה אמצעי של ילד, שזה לא אבא עצמו, גם שני ילדים שמספרים לדעת מה קרה, גם הם תחליף עולם. וברור שהראייה היא טובה יותר. קטן, ראינו כבר שהשנייה למשל זה דבר שיכול להגיע למקומות שהראייה לא מגיעה אליה. אני חושב שמאחורי חדר או מאחורי קיר מסוים זה ביטוי מעניין בגמרא שבגמרא מתנהל, אני לא מקורא אותך, אני חושב את זה, אבל בגמרא מדבר אתם על להכנין ילדים ושניים שמכננים להם ילדים ומחשיבים אותם בעבירה ומעניקים אותם על זה, זה מפיש ומגדל. הגמרא דנה שמה, הייתי עושה, ברור אותה, לראות את זה עוד פעם, הגמרא אומרת שמה שמה קורה את זה בחושך שמעתי בשנייה זה בעצם פחות טוב מהראייה, אבל במקום שהכל כל כך ברור לקפות ביעוד עין, אז גם על כל אני יכול לקרוא. תגידי החכמים, אנחנו מחזירים להם עבדה בביעוד עין. אז זה מצב שבו ברור לי לגמרי דבר על זה פעם. מצב שבו ברור לי לגמרי את החפש הזה משלי, למרות שאני איזשהו סימן מוגדר על החפש. אני יודע, זה איזושהי תחושה בלתי מצבי ברור לי שזה שלי. אז אם יש לי את אותה תחושה שאני שומע מישהו, שברור לי שזה הוא, אז גם אחרי כל אפשר להגיד, לא כל דקת ראייה, אבל אם נתקן את זה, אז במובן הבהירות נראה די ברור שהעין טובה יותר. במובן העומק, במובן לראות דברים מוסתרים, דברים שאותם קשה או בחושך, דברים שמוסתרים מאחורי קיר, וזה השנייה הטובה יותר.
גם היה במקוות, אחרות ומתקדות במקוות. אתה מקשיב לרמפה ואתה יכול לראות את האופן שהוא רואה עליו שלו. אני מציע לראות את הרבה העם, אני חושב על הנושא הזה, אני חושב על זה, את הרבה השנייה. ומה אתה נראה עכשיו זה לא... זה בשמו, הוא אמר שאתה מקשיב ואתה מסתכל על קצת אופן שהוא העם, ואתה מקשיב לרמפה שלך, אתה מגיע לאופציה השיעור, כמו שאתה מקשיב, רק לך מקשיב לעב שלו, וכן, אני מגיע עד...
זה לתקודה שאנחנו מגיע לעב ההמשך. אני חושב שפשוט יש לו סיפור מיני, שבהערות אותי קפדלי, בהערות אותי קפדלי, אני חושב שפשוט נערה קפדלי. אני אמר, כן, אבל הוא עוזר חיותו נותן דמי כולו. שבארץ יעוד זה נבר נכבד מן העין. מוכר שור, אז הוא מתאם את מי כולו, כאילו שהוא יתאב את כל היכולת שלו. ואם אני מה שאתה אמרת, זה בעצם שרק שפוי שנקרות, אתה תשאר לי גם את זה, שדבר הזה לא שימה לי, זה נבר שאתה. אז תורים לזה בחירות, אבל שהמקום הזה גם חשוב. מה באמת הקטע המרכזי על מישהו הפרסי? זה לא דיון אחר. בכל אופן, מה? כל אחד שנולד קצת הבינות, אז הראייה יותר טובה, קצת העומק, השנייה יותר טובה. מה הוויכוח? זה אותם על השנייה. זה הכל ברור, קצת הבינות, הראייה יותר טובה, קצת העומק, השנייה יותר טובה. מה אתה מנסים למנות פה את כל אלה שדוגמים בראייה כגבוהה יותר, מולם כל אלה שדוגמים בשנייה כטובה יותר? אני מניח שכוונתם של ה... או לפחות מסוים מפרש אותם, זה לא רק על פי שהראייה והשנייה הגשמית, אלא כי ישנם תאי תפיסה. בעלי הראייה, בעלי התפיסה החזותית, טוענים שאין דבר שאותו עושים טוב יותר עם השנייה. אין, מה שלא תופסים עם העין, אז הוא איננו. זאת האנליטיות שדיברנו עליהן. מה שאני לא פוסס עם העין, אז הוא איננו, זה לא ש... אז אוקיי, אז אני אז אפשר להציג את האוזן. זאת אומרת, זה לא כמובן רק במובן הרחב, אני מניח שאני יודעת שאתה להציג את הולכת שבאים לעשות את השכן, כמו שאני לא רואה את זה מדבר. כאן עברתי כבר לדבר על כלי פיסה, לא כלי פיסה. זה חשיבה. אז אותו יווני מפרשת החרמון שמלווה אותנו פה כל הזמן, והיווני שלא מכיר בשום דבר שהעיניים שלו לא רואות, את ההשגה שלו לא זוכרת. ואתה אומר, מה שאני לא רואה לא קיים. אז הוא בעצם אומר שהראייה היא גבוהה יותר כיוון שהיא האמצעי היחידי שיש לי לתפוס את המציאות. השנייה לא נותנת לשום דבר שאני לא יכול לשים בראייה, מה שאני יכול לשים בראייה בשביל, לא קיים. וכל השינויות שהנביא מדבר עליה כל הזמן, זאת איזושהי טענה שאומרת שאני יכול להכיר רבדים מסוימים של העולם אך ורק על ידי שנייה ולא על ידי ראייה. והוויכוח הוא לא בשאלה מי יותר טוב. אם ישנם רבדים כאלה, אז כולם מסכימים שלהכיר אותם כשנייה, כי ראייה לא תופסת אותם. את הרבדים הנגלים ברור שראייה יותר טובה. הוויכוח הוא בשאלה אם ישנם רבדים כאלה. בדרך כלל, לפחות אם יש דרך להגיע אליהם. זה הוויכוח. אלה שטוענים שהראייה היא בראש, זה אלה שמבינים שבאמת מה שלא רואים אז הוא פשוט לא קיים, או שלפחות לא ניתן להגיע אליו בשום אמצעי אחר. ואלה שטוענים כשנייה בראש, הם טוענים שלא רק מה שרואים קיים, זה גם נכון, זה הדיונות הזאת מתפתחים ברור שהראייה מתפתחים טובה יותר. הם טוענים שיש עוד דברים בעולם שלהם אפשר להגיע אך ורק על ידי האדמה ולא על ידי ראייה. וההתנגדות של בין החושים ושני חושים, מתנגדים אחד עם השני, אחד מראים איתך ואחד אומר אחר, אז אני לא בפת המורגן. אני רואה פת המורגן, אז כבר בעיניים אני רואה... וזה דבר. מגיע לשם, אני מנסה למצף, אני לא מרגיש כלום. זאת התמודדות בין המציאות לבין הראייה, שדווקא המציאות מנצח. זה דבר אביב, זו תופעת המורגנה, כי אני לא מנצח. זה דבר... איפה תופע אתה נוכח לדעת שזה לא פעם? באגף האקרסיס לפסיכולוגיה או באגף המחשבתיס לפסיכולוגיה? המפת הרעתי, אתה רואה דברים שלא נמצאים באמת. זה אחרי שמתפלט, אני אומר, מתפלט הראייה. גם המחשבה היא תקרה פה, היא תקרה. זה לא שאני לא חושב שזה באמת הכוונה פה למשאלה איך הוא גובר, לא? גם במובן של סיס כנגד חוש, אז הרבה פעמים, למרות שנגישות הראייה הוא חזק יותר, אני חושב שזה אחד המובן הבאמת אני כן מגיע, אני לא יודע איך הוא מתכנן את זה. אני כן מגיע לשם, אבל אני רואה את התנאי הזה גם זו. אז אני אמין למישות, אני חושב שהוא יפחד ויעדות. למה? לכאורה, חוש הראייה זה הדבר הכי זהיר, הכי ברור, זה ברור. הפירות הרי הראייה זה הכי ברור, אבל נדמה לי שבסופו של דבר איפה שיש לך פירות טוב, אז איפה שיש לך פירות טוב, למה נבעה הטעות, אז אתה תוותר. למרות שבאמת אין לך פירות הזו, ראייה זה הדבר הכי ברור, אבל כנראה שלראייה, אבל אדם מרגיש שלפעמים שראייה הוא יכול לפצות ומתאי הפירות ויש לי כל מיני יכולים ליצור מערות שלא קיימות באמת. כיוון שאתה תמיד שישנו תירוץ על זה, אתה אומר, טוב, אם ככה, אז המישות אין לי תירוץ. לא יודע שאתה מישות יותר אמינה. אין לי תירוץ על זה, אני אגיע יותר אמינה. טוב, כל אופן, אבל נדמה לי שאין הכוונה פה לדומת לדעת דילמות שישיות, שישיות, שישיות. אחד אומר לי כך, ואתה אומר לי כך, אבל אני אגיע לדעת. טוב, לא זה באמת הליכוח פה. קשה לי להאמין שהאמינים האלה באמת מתפקים על סיטואציות שישיות. בעלי חיים. אומרת, הסדר הזה שמופיע פה, מישוש, טעם, ריח, ראות ושמע, יש בעלי חיים שיש להם רק מישוש ואין להם את הדברים האחרים. יש בעלי חיים שיש להם מישוש וטעם ואין להם את הדברים האחרים. יש להם שמישוש, טעם וריח ואין להם שני האחרים. אבל כשהוא נראה לי שהטענה פה מתכוונת לומר שדברים אחרים לא יכולים להופיע. זאת אומרת, לא יכול להיות נגיד בעל חיים שיש לו רק טעם ואין לו מישוש. כל בעל חיים שיש לו טעם זה כבר קומה שנייה אחרי מישוש. זה גם בצורה של קומות. זה בעצם תהליך אבולוציוני כזה. בהתחלה היו בעלי חיים הפרימיטיביים ביותר זה בעלי חיים שהיה להם רק מישוש. אחרי זה נוסף להם עוד שיעור של טעם ואחרי זה ריח וקול וראייה או מה שמעניין זה. זו טענה מאוד מעניינת, אני לא יודע אם נכונה, אבל...
אתה לא יכול לעשות את זה בגלל. אה? אתה לא יכול לעשות את זה בגלל.
מה,
השאלה
איך את עולה את זה? אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע.
אולי זה איתי בגלל. אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני
יודע. אה?
אתה יודע, אני יודע, אני יודע. אתה לא יכול לתורה. אתה לא יכול לתורה, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע.
ולכן זה באמת לא מפסיקה תמיד, כי לא מפסיקה אף פעם. זה לא מפסיקה, אתה שואל, זה לא דבר שאני רואה שאני אמרתי פעולה מפסיקה. ובאת השנייה זה אף שבו האדם פועל. ובאמת, כשאתה לא פועל, אלא זאת אומרת, יש פעולות, אתה אומר שהוא יותר מפסיקה לראות את השנייה, אבל הוא לא נכנס לנס אינפורמציה הזאת על המוח. אתה חושב להתכוון בכך שלוש כדי, לכן זה לא... לכן זה... אני לא יודע עכשיו אם ההסבר הזה אומר שראוי לך שכיוון שלא חושב מהסיפים החושב תמיד, כיוון שהעין היא טובה יותר. זה מה שאני אומר עכשיו, אני לא בטוח שזה לא נכון, כיוון שהמציאה הזו כדי שמקום לא נכון יותר, לא חושב את אף פעם, כי זה מה שאתה עושים לי, זה לא מה שאתה... אתה עושה פה איזשהו פעולה. בסוף סעיף קדאי ראית את המשילת ספר המטאפיזיקה של אריסטו אז אריסטו אמר, הוא פותח במהלך חוש הראי הוא אומר, כל בני אדם חושבים לדעת בטבע פות לזה אהבת החושים שבפי כל שורת אנחנו אוהבים אותה ויותר מכולם העיניים לא רק למה העיניים אחר אלא גם מבלי בטבע לעשות אנו מבקרים את הראיות על פני כולם הסיבה היא יותר מכל החושים הם יביאו אותנו לדעת מה הוא בהבדלות רבות ואז מביאה אותנו להכי הרבה הבדלות, הכי הרבה ידיעות, מאוד אלה מנהל. אבל יש עוד הערה בהערות פרקות של עוד המצולה שכתוב פה, מה נפלאו דברה פילוסופים, נשים את זה את הערה למדיים. מה נפלאו דברה פילוסופים בחוש העין ואומרם לנפש צבעים מיוחדים. והם נראים בתנועת החוקר, אני לא יודעת כמה נפש צבעים מיוחדים. זה נדמה שגם נשים לדבר על זה העין שמדבר עליה זה לאו דווקא העין הפיזית. ויש לי ראייה של גוונים, הצבעים ומראות, שצבעים וצבעים גם שגורם למראות, רוחניים. ודיבר פה על הראייה שמדבר פה, דיבר פה על ראייה רוחנית. תראו את זה, כתבר למשל, כתבר ואני צריך אני אומר פה, חוש הראית אינו מפיג אלא ויש כאן במערב ובפנינתו. אבל כל ראיית אדם שנמצאת בחשיבים, בתחלים הנפרדים. וכל שכן באלוקים, בתחלים הנפרדים, וכל שכן באלוקים, אינה ראית עין, אלא השגה חשיבית. למה זה נקרא עין? והשגה חשיבית חשיבית. גם בהשגות החשיביות יש הבדל בין השגה חשיבית לבין השגה חשיבית. גם פה נשאר שמתכוון בתנאים הרוחניים, שמתכוון לראייה מחשבתית, לא לראייה חשיבית. זה קצת קשור למה שדיברנו פעם ברש במחלוקת רשב"א ותוספות, אם אתה זוכר, לגבי האם האדם כשהוא חושב, הוא חושב באופן מילולי או שהוא חושב באופן חזותי. חשיבה באופן חזותי זו חשיבה דרך מראות. בדמיון שלי אני רואה מראות וכך אני חושב על הדברים. חשיבה מילולית זה לחשוב משפטים שאומרים את הדברים האלה. זה בעצם הבדל, אולי אחד ההבדלים בין חשיבה שיבית לבין חשיבה חזותית. חשיבה שיבית זה לחשוב במשפטים, לא לחשוב על הדברים עצמם, לא לראות אותם. זה לחשוב על הבוחן, על הרעיונות שבהם, לא על הדברים עצמם. בסדר, את זה אפשר למצוא בצורה חזותית, את זה אפשר, רק בצורה חזותית אפשר לעשות. אין לזה מראות, לרעיונות אפשר לראות, אפילו לא בדמיון. רעיונות אפשר לבטא במילים, אפשר לראות אותם. בסדר? גם בחשיבה אתה יכול לחשוב דרך צורות ואתה יכול לחשוב דרך ביטויים מילוליים. זה חשיבה חזותית וחשיבה שלילית. אנחנו לא אומרים פה צבעים מיוחדים, לא אומרים פה כוונה. גם את הדמיון שלי רואה את החשיבה שלי פועלת, אז היא פועלת באופן חזותי. עכשיו בדוגמאות, בסעיף קו ד' שמדבר על פנייה גדולה מראייה, אבל בגמרות שהוא מביא, זאת אומרת שבחוש השם התלויים חיי הנפש. למשל, מאוד יפה גבות, שתלויים במקנה דבות. אז נראה עוד פעם, נראה די, למה תלויים חיי הנפש בחוש השם? כתוב פה למטה, העוסק בתורה הרגע מתעלם, ואמר את אור עיניים ושמח לב, אוזן שומעת ובריחת חיים, ואומר, שכחוש השם השביעים חיי הנפש. כל שיהיה החוש יותר נכפת בתועלת רב בגלל הגוף, כמו כן יהיה בעניין הנפש. ולזה בגלל שכחוש השם התורתו גדולה בשביל שלו. עוד פעם, הוא לא מתכוון לומר נדמה לי כאמצעי הכרה של העולם. כשאתה שומע את הרב שמלמד אותך, ככה אתה לומד תורה. ובסופו של דבר, מחוש השם אתה מרוויח יותר מאשר חוש הראות. בראות אתה לא יכול לראות רעיונות. רעיונות יכולים להיכנס אליך רק לחוש השם. כמו שאמרנו קודם. אז לכן חוש השם הוא יותר נכבד מחוש הראות. אז עוד פעם, אנחנו רואים שהוויכוח הוא לא בשאלה מה באמת הוא כלי יותר טוב להציל את העולם? ודאי שהראית זה דבר בהיר יותר וחד משמעי יותר. השאלה היא באופן עקרוני, מבחינה הכרתית, מה יותר חשוב. וכאן כבר באמת, זה בדיוק כל השורה של תורה שבעל פה. התורה שבעל פה, למה היא בעל פה? למה תורה דברים שבעל פה יהיה תרשע אלף כותבם? אז מה אומרת? עד שלא בעלי בי, למה יש לו סוף לעשות? למה? זה חייב לעבור דרך מי של שמיעה זה דיבור. דרך רב, תלמיד שמחשיב לרב. כשאתה כותב את זה לתוך איזושהי תבנית, אז אתה מתמצם את זה נורא. כשאתה שומע את דברי הרב שלך, כמו שהוא אמר פה קודם, אז אתה בעצם מקבל איזה שהם מופקים שיש לו, כן, זה הביטוי שישמע פה קודם. אתה יכול להציג יותר ממה שאתה מציג עם לראות את הדברים באופן ישר. לכן את התורה שבעל פה היה צריך להכיר בעל פה, ורק בגלל דברים כלליות, שצריכו לכתוב אותם. עבר לזה, כמו שראינו קודם, הכל זה דבר שנוצר על ידי מישהו שפועל משהו, מישהו שפונה אליי. וראייה זה סתם לראות דברים במישהו, אני רואה אותם, אני לא צריך לפנות אליהם והם לא צריכים לפנות אליי. אבל השמיעה זה איזושהי פנייה הדתית של המשמיע ושל השמיע. אחד של השמיע, כל אחד צריך לפנות. המשמיע צריך לעשות איזושהי פעולה כדי שיעשה קול. והשומע צריך לעשות איזושהי פעולה כדי לתפוס את הקול ולהכניס אותו לתוך בראייה לא מראה את עצמו ולא רואה אותי שיש פעולה עם שני פחילים. זה לא לתפוס דבר פנימי, זה לתפוס את מה שיש, אני שיגיע על כפי, זה לא מראה את זה שטחי. זה בעצם אולי המוצר של בת קול גם, הדברה שמדברת על בת קול, אז היא אומרת, היא מביאה כל מיני מקרים שאנחנו לא היינו קוראים להם בת קול, שירושלים, שבת. ושם נביא שם מה היא בת קול, אז נביא שם כל מיני דוגמאות, למשל רב יוחנן חשב פעם לרדת לנסוע לבבל כדי לשאול את שמואל כמה שאלות בתורה. למשל לרדת לבבל, הוא עבר ליד בית מדרש שבו למדו תינוקות, והתינוקות אמרו, עסקו בו בספר שמואל והתקופים שעוסקים במתקפות של שמואל. והוא שמע אותם אומרים שמואל זה. ונשמע, שמואל מי אתה מתקרן, לא לדעת הכל. הרי נשיחו שלא לרדת לבבל. וזה מה שהגמרא קוראת בת קול. בת קול, אנחנו נדבר כבר מחפשים, שזה איזשהו משהו טרנסנדנטי, כן, שבא מהשמיים ומפוצץ, וכולם ככה פתאום שומעים קול שיוצא מן השמיים. בת קול זה אירוע לגמרי בנאלי שקורה סביבי. אז אני יודע שיש בתוכו משהו שפונה אליי. זה בדיוק ההבדל בין להקשיב לבת, להאזין לבת קול לבין לראות בת קול. ראייה זה לא דבר שפונה אליי, ראייה זה משהו בקיבי, אני רואה אותו. שמיעה זה כשמישהו פונה אליי, אז הוא משמיע לי קול, אז אני שומע אותו. אם אני יודע שכל מה שמסביבי בעצם מכיל אינפורמציה שרלוונטית אליי, כל מה שמסביבי בעצם פונה אליי, אז אני כל מה שמסביבי שומע פנות קול. ולכן זה נקרא פנות קול. כל מיני דברים שקורים מסביבי שולחים לי מסרים. ראייה לא שולחת מסרים, ראייה זה לא שולחת לשלוח מסרים. ראייה זה מסרים שישנם, אתה תסתכל, לא תסתכל, זה לא, אף אחד לא שולח אליי שום דבר. אז התפיסה החזותית רואה את כל העולם כדבר שלא מדבר אליי, אלא כדבר שקיים, יכול להסתכל עליו, יכול לא להסתכל עליו. התפיסה השמינית רואה את כל אותם אירועים שגם הרואה רואה אותם, אבל היא תופסת אותם כמשהו שפונה אליך, כמשהו ששולח אליך מסר, כמשהו שיש לו רק קול שהוא נושא אליך. לכן אתה רואה אירועים הכי בנאליים שכל אחד היה עובר לידם, החכם זה אותו אחד שמבין שהאירועים האלה תמונים בתוכם באיזשהו מסר שהוא בא קול, משהו שפונה אליי. אני צריך להקשיב ולהבין מה הוא אומר לגביי, לא מה הוא אומר של עצמו, אני מסתכל עליו כדי לתפוס אותו. הוא אומר משהו אליי, הוא פונה אליי, זאת התפיסה שלי. זה נשמע לתפוס בת קול של דבר שפונה אליי. בדיוק היכולת השבעית. ככל שאתה מחזד יותר את היכולת השבעית, אתה יותר מבין עד כמה הדברים שנצליחה באמת נוצאים אליך המסרים. כמה שאתה יותר שבוע בהוויה האנושית הרגילה, אז באמת אתה מתכנס את כל הדברים, כי בשם קיימים באופן בלתי תלוי לך, לא אומרים לך כלום. לכן באיזשהו מקום החיים התורניים אמורים להוביל אותנו למצב שבו אנחנו הרבה יותר חיים. החיים הם הרבה יותר משמעותיים כזאתם, כי כל מה שקורה מסבירנו אמור להיות איזשהו מסר שניתה אליי, זאת אומרת, הוא שולח לי נתונים דרך כל מה שקורה מסבירים, אבל הוא שולח גם אליך את כל מיני נתונים ואולי אחרים. כל דבר שקורה מסבירים, מבחינתי נופל אליי מסר. וכמה שאת יותר ערני לעניין הזה, החיים שלי יוכלים שם הרבה יותר משמעותיים. כל דבר שקורה, אני חייב לקופה גם, 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 כל דבר שאני מתארח לפני שבא לי לא משמעותו, לא אומר. ונתנו פעם לחשוב באופן כזה, והם תראו שהרבה מאוד דברים יש להם משמעות, הרבה מאוד דברים שהם מבחינתם חסרי משמעות, יש להם משמעות, יש קורלציות, כל המדע בעצם בנו את זה, יש קורלציות מסוימות, יש שני דברים, אז אני מנסה להבין למה יש קורלציות. כל אחד שמאשם, אז הוא מת אחרי זה, או חבר מאלה שמאשמים דתים אחרי זה, כנראה שהיישוב גורם למוות. מי שלא חושב באופן מדעי, גם לא דוגמה מדעית, אבל טוב, אם אתם יודעים שיש הרבה שמעשיתי שנגידים, יש לא משהו כזה, זה לא משהו כזה, זה לא משהו כזה, זה לא משהו כזה, זה לא משהו כזה, אתה יכול, שני אירועים שהם שום הבאים תמידים אחד לשני, כל אחד שמאשם, או הרבה מאלה שמאשמים גם מתים. מי שמבין שבכל דבר יש משמעות, אז הוא מבין שזה לא מקרה. אם כל אחד שמאשם מת, או לפחות סיכוי גדול, זה מי שמאשם מת, אז כנראה שיש פה באמת איזשהו מנגנון שהיישוב גורם למוות. אז אם ככה, אם אתם עושים מסקנות, זה אומר לי משהו. זה חיים שבהם כל דבר שקורה מסביבי, אני רואה מפלגה פוליטית שקמה, מה זה אומר לבית? מה זה אומר? זה קרה פה איזשהו תהליך בעולם, איך אני מגיב אליו? כל מיני דברים, כל דבר שקורה בעולם, אני צריך בסוף לחשוב מה הוא אומר לגבי. זה חיים הרבה יותר ערניים, זה חיים לגמרי, מה שאני חושב שהם חיים כל העולם, חיים כאלה פטניסטים, כל העולם, מה שקורה, קורה, אני לא יודע, יכול להיות, אתה יודע להגיד כמו שאני יודע, אני יכול להגיד כמו שאני יודע, אני 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 יודע, מי שבאמת חי גם את המישורים הרוחניים כשאתה עולה, אז הוא שומע כל כל. כל מקום שהוא הולך, הוא רואה דברים שעוזרים לו להפיק מסקנות שהן רלוונטיות לחיים שלו. כל הדברים שקורים מסקנים הם חשובים להיות רלוונטיים. זה חיים שוב אחר, זה יכול לחיות אותם. זה לא רק תשומת פיסה, זה לא רק חיים. כל דבר שקורה מסקנים זה לחשוב מה הוא אומר. מה המסקנות לגבי ומה הוא אומר בגלל, מה היום שומעת מאחורה. כל דבר. אין פה דוגמאות, כל מיני דברים מתאמצים מתאמצים אליהם במיליון נושא, כי בעצם אנחנו רואים שמונים הרבה דברים מאוד מעניינים. גם בסוגיה דרך אגב, קוראים סוגיה. אז אפשר להבין את הרעיון הכללי של סוגיה ולעבור הלאה, הרבה פעמים כבר עושים את זה. אבל מי שבא עם חוקים מחודדים לסוגיה, הוא הרבה פעמים תופס כולם להבין בכל מיני מקומות שהם לא נראים במבט ראשון מרכזי. מה בעצם עושים במילה כזאת ולא במילה אחרת? זה פערים פתאום. אתה ערבי לכל הדברים האלה, אתה יכול ליצור כל מיני תובנות שאתה לא תיצור אותם אולי באופן אחר. זאת אומרת שכל מיני פרטים של הסוגיה, כולם חשובים איזשהו, כולם נושאים איזשהו מסר בעניין. וחשוב מאוד, טוב, גם לפעמים אלה פרטים שלא נראים מרכזיים בסוגיה. כמובן שבסופו של דבר אין בעיה, אנחנו חייבים אפילו למיין, לצאת עם הדברים המרכזיים ולסווג פחות או יותר עם מייתנו ולהמשיך הלאה. אבל בכל זאת, באופן אידיאלי לפחות, היה מן הראוי לשים את זה כל הפרטים, לשים את זה כל מה שהם אומרים, ואז לשאול את התמונה. זאת אומרת, הרבה פעמים דברים שנראים פרטים גדולים, אומרים לנו, יכולים להגיד לנו דברים מאוד חשובים. עד כאן, בעצם היה תיאור של כוח השנייה לעומת כוח הראייה. דרך הוויכוח הזה, שמה יותר חשוב, הראייה או השנייה, בעצם היה פה איזשהו תיאור של במה עוצמתה של שנייה. זה היכולת לשמוע בנות קול, זה היכולת להבין מה הדברים שאני רואה, לפחות באופן חיצוני, מה הפנימיות שלהם אומרת, מה המסר שהם נושאים בתוכם שמופנה אליי, זאת השימיות. עכשיו אנחנו חוזרים בעצם למסלול של כל המאמר הזה, ובעצם המסלול של כל המאמר, דיברנו על זה גם פעם חוזר את זה כדי למסור את עצמנו על המסלול, לראות איפה אנחנו נמצאים, מה עברנו ולכת מה אנחנו עושים. אז דיברנו על המעבר מהיווניות שרואה את הכל בראייה, דרך פלוטינוס, דרך אברבנאל, לזה שיש, הפלטון זה כבר מעבר לאריסטו, יש כבר אידאות, אבל עדיין האידאות נכון. באים האלכסנדרונים ופלוטינוס וכולם ואומרים שיש לוגוס מאחורי האידאות, זה כבר התקדמות. אחרי זה תפסנו דרך האסתטיקה ואמרנו, טוב, עכשיו זה הכל גם במבנה של העולם עצמו. עכשיו בוא נראה את מה מתוך זה אנחנו יכולים לפתור. הפלטון אומר, האריסטו אומר שרק את מה שרואים. הפלטון אומר שאפשר לפתור גם אידאות, למרות שלא רואים אותם, אבל אפשר לפרוס אותם, אבל עדיין התפיסה היא חזותית. זה בדיוק מה שאומר פה, שגדולי הפילוסופיה היהודית המשתתים אחרי הפלטנות, גם הם עדיין מעלים את גוש הראייה על פני הכל. גם הפלטוניות זה גם כן עדיין יווניות, על זה דיברנו כבר כמה פעמים. מה? כן, בדיוק. אז זה החלק השני של המאמר, שבעצם עוסק, אחרי שהבנתי שאת העולם, יש את העולם עצמו, יש את האידאות, שזה הצורות התיאורטיות, ויש את הלוגוס שמאחורי האידאות. זה נגמר עם האלכסנדרונים. אבל סבון מגיעו את הלוגוס מאחורי האידאות, זה יקרה. בסדר? עכשיו אנחנו מתחילים להסתכל איך קופים את כל הדברים האלה, את הדבר עצמו, את האידאות ואת הלוגוס שמאחוריו. בסדר? זה מתחיל מהאוסף. אז האוסף מדברת על אידאות סיכויות. אז את הדבר עצמו בואו מתחילים בראייה, זה פשוט. למה עם האידאות? זאת אומרת, השלב הבא, הפלטון. ואין אנשים, גם האידאות זה עדיין ראייה. ראייה יותר דקה. זה לא ראייה בעיני התכת, זה בעיני הבשר, אלא ראייה בעיני התכת. וזאת עדיין ראייה, שאני עדיין, אצל הפלטון הסוס המושלם הייתה תמונה של סוס מושלם, לא רעיון של סוס מושלם. אז לכן אותו עדיין רואים. אחרי זה הגיע פלוטינוס ובעקבותיו אברבנאל, שבעצם הבינו שיש משהו מעבר לאידאות, אבל עדיין הוא בלתי מושג. הוא ישנו, זה התקדמות כבר. אבל מבחינת היכולת שלנו לתפוס אותו, שזה המהלך של החצי השני של המאמר הזה, היכולת שלנו לתפוס אותו מבחינה הזאת הם עדיין הפלטונים. לכן בין יהודה אברבנאל ופלוטינוס הם נהיו הפלטונים, עדיין הפלטונים. הם אמנם מאמינים שיש לוגוס מאחורי האידאות, אבל הם מאמינים שהוא רק ישנו. כל מה שאני יכול להגיד על זה שהוא ישנו, אין לי דרך לשמור איתו קשר. למה? כי שאמצעי התפיסה שלהם הם עדיין חזותיים. הם עדיין ראייה. וראייה יכולה להגיע רק עד האידאות. וזה מה שכתוב ובסרגים האנטרונן גדולי הפילוסופיה היהודית הספרדית, המשפטים אחרי הפלוטנות, מעלים את חוש הראות על שאר כל החושים. הם מאמינים שיש אלוקים. ברור, כל היהודים הפילוסופיים הצערים, הרמב"ם והרש"י גם אומרים שיש אלוקים. אבל תפסו שאי אפשר לראות אותו, אי אפשר לתפוס אותו, אין לנו שום דרך להגיע עד אליו. יכולים להגיע רק אל האידאות, לא אליו. אה? הנבואה קצת את האידאות, זה הנבואה. אה, זה לא מעורר. לא, הפלטון. ועכשיו, זה השלב שבו הוא מתחיל לדבר על כך בכל זאת יוצרים קשר עם אותו מאמר, הלוגוס, המאמר, כן? שנמצא מאחורי האידאות. אז ברור שהקשר הוא דרך ההתאמה, נכון? למאמר, מאזינים, מחשיבים, גדולים. אז לכן הוא מתחיל לדבר על ראייה לעומת השנייה, הוא מחדד פה את הנקודה הזאת, כהכנה לקראת האמירה הבאה שלו, שזה בעצם סוף הכולם. התפיסה שיש היגיון שלי, יש דרך לעבור דרך האידאות, לא רק להבין שישנו שם משהו מעבר לאידאות, אלא גם לתפוס אותו, למצוא לתאר איזושהי אינטראקציה, וזה היכולת השני. וכאן אנחנו מגיעים לסעיף קפה. סעיף קפה, לפי הרשפ"ת בספר מגן אבות, חוש הראות מציג המוחשים, והם המראים כולם אשר הם בהנושא, ואינו מציג הדבר הנראה באמיתות, אלא בהיצה של המראה אשר הוא נשוא בו. למטה הוא מעיר כבר, וזה ברור, זה בעצם כמו לביקור את התמונה התאורטית כאן. אנחנו לא יכולים לראות את הדבר עצמו, אנחנו יכולים רק לראות את האופן שבו הוא נראה לעינינו. האופן שבו הוא נראה לעינינו זה איזשהו משל לדבר עצמו. זה מה שהוא כותב, בחוש הראות מציג את המוחשים, והם המראים כולם, את המראות אני מציג, לא את הדברים הנראים עצמם. את המראים כולם אשר הם בנושא. כן, אמרנו, תוהו ובוהו, תוהו, זה התנועה. התוהו זה הדבר, זה הרב תוהים, זה החומר עצמו, זה תוהים של הלירות. גם המראים אשר הם בנושא, תוהו, זה התנועה. ואינו מציג הדבר הנראה באמיתות. לא מציג את הדבר הנראה עצמו, אני לא מציג באמיתות. רק את המראים אשר הם בו, כן? אלא בהיקש של המראה אשר הוא נתון בו. מה שאני מטפל את הדבר ההוא זה רק איזשהו היקש אל המראה, אבל אני צריך לטפל זה רק את המראה. חוש הראות הוא החוש היותר נכבד שבחושים, זה עדיין הרצפת. לא חננו הכל יתברך לאדם, אלא שיהיה מבריך להשגתו יתברך. ועל ידי זה החוש הוא מציג חוכמת הכל יתברך בהוויית זה העולם. ובכלל ראוי להודות השם יתברך שחננו זאת החמדה, היא הראייה, שגופנית קרובה לשכלית לרוב דקותה. בעצם מה שהוא טוען פה, זה שאת האלוקות אי אפשר להשיג, אבל דרך הראייה זה מאפשר לנו לראות את העולם בצורה הכי מלאה. כל מה שאנחנו יכולים זה לראות את הביטויים של האלוקות בעולם. וכיוון שהראייה היא הכלי הכי טוב להשיג את העולם, אז ממילא זה הכלי הכי טוב גם להגיע לאלוקות, כי יותר מכל אי אפשר להגיע. לא חננו הכל יתברך לאדם, אלא שיהיה מבריך והשגתו יתברך, כי על ידי זה החוש הוא מציג את חוכמת הכל יתברך בהוויית זה העולם. הראייה רואה את העולם. דרך העולם אתה יכול איכשהו להבין את החוכמה של האלוקות, אבל אין דרך ליצור קשר ישירות עם האלוקות שמאחורי העולם. זה הפסיקה של רשב"ג, זה היה... בעצם נתרגם את זה לשפה שעכשיו הוא יתחיל לדבר בה בשם הפיוט הזה על אותו מאמר, הקטע הבא כאן עד סוף המאמר בעצם נותן לי תמונת הדבר הבא. מה שהוא רוצה לטעון זה בקבלה יש ארבעה עולמות מרכזיים, יש יותר, ומבחינתנו יש ארבעה. יש את האצילות, בריאה, יצירה ועשייה. דיברנו על זה קודם, בריאה, יצירה ועשייה זה עולמות נפרדים. כמה יפים נפורים שהם נפרדים, הם לא אלוקות בכלל. זה אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. בבריאה, יצירה ועשייה זה נקרא עולמות נפרדים. אין אלוקות באופן... עולמות עצמם הם לא אלוקים. אלוקים זה איזה מצוות שמחיה אותם, שערה אלוקית, אבל זה לא האלוקים. כל אלוקים ממש הם שם, שערה של אלוקים. האצילות לעומת זאת, מצד אחד זה גם לבן נפרד לגמרי. אבל זה דבר שהאלוקות מלובשת בו כמו נשמה בתוך גוף. זה הביטוי של יהיו לגרמו אחד. עכשיו, הראייה היא בעצם התפיסה החושית או החשיבה החזותית עוסקת רק בביאה. ראייה יצירה של הראייה עוסקת רק בשלושת העולמות המפרדים, רק את המפרדים אפשר לראות. עולם האצילות זה העולם שמעבר למפרדים, זה הלוגוס שמאחורי האידאות אם נעבור לשפה היוונית, ואותו אפשר רק לשמוע. כאן אפשר לראות כלום, רק לשמוע. שם עובד ההיגיון השני ולא ההיגיון החזותי. זאת בעצם הטענה המרכזית של הנביא, שהיא פתיחה גם להמשך הספר, אבל זה בעצם מה שהוא עושה במכאן עד סוף המאמר. אז אנחנו עוד נראה בדיוק מה ההגדרה ומה ההבדל בין זה לבין הראייה בביאה. והצילות של ראייה בביאה זה בדיוק מסיבות שעוד יצטרכו להתברר פה ויש פה חידושים. אבל בכל אופן זאת המטרה שלו כאן. המטרה שלו כאן זה בעצם עכשיו לתרגם את כל המהלך שהוא עושה עד עכשיו, ומכאן הוא מתחיל להציע את האלטרנטיבה שלו. האלטרנטיבה שלו זה שבעצם גם עם הצילות יש לנו דרך לצורת קשר, לא רק הביאה. וגם יגרן השני. יגרן החזותי יותר קשר רק הביאה. והוא מבין שיש אצילות דרך זה שמשהו מפעיל את ביאה, אבל לא יותר קשר עם האצילות. ההיגיון השני זה הדרך ליצור קשר עם האצילות עצמה. זאת הטענה, ובשפה אחרת זה בעצם לשמוע את הלוגוס שמאחורי האידאות. לשמוע את האלוקות, את המאמר האלוקי שמחזיק מאחורי הצורות הנתגלות. האידאות זה בעצם חלק העליון של ביאה, אנחנו נדבר בהם זה. והלוגוס שמאחורי האידאות זה האור האלוקי, זה האצילות עצמה, וזה גם יש לנו דרך. בעצם אנחנו סיימנו את עוד קפה ונתנו הסכמה למה הולך לקרות מי קפה בהנה.